לאכול בשביל הגנים. ממחקר למחקר, מדענים מפענחים איך ה-DNA שלנו משפיע על המזון שאנחנו אוכלים, ואיך המזון משפיע עליו בחזרה. כתבתו של צח יוקד, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אלעד לוין. את המחלה שתקפה את יורדי הים במאות ה-16 וה-17, אף אחד לא ידע להסביר בזמן אמת. לאחר חודשים רבים בים, החניכיים של הימאים השחירו, האור שלהם התנפח והם סבלו מהזיות קשות. מספרת דוקטור מוניקה דס, חוקרת גנטיקה וביולוגיה מולקולרית מאוניברסיטת מישיגן, על התופעה שנתפסה אז כסוג של וירוס קטלני ולא מוכר שאיש לא ידע איך להתמודד איתו. מאות אלפי בני אדם מתו מהמחלה המסתורית לפני שהבינו את מה שהפך היום כבר למובן מאליו. המחלה, צפדינה, נגרמה בשל מחסור בויטמין C. זה מה שקורה כששוהים חודשים רבים בים ללא פירות וירקות טריים. המחסור בויטמין גורם לא רק לפגיעה פיזיולוגית, אלא משפיע גם על המוח, שמתחיל לדמיין דברים, אומר דס. היום כולם כבר יודעים שמחסור בויטמין C עלול לגרום לצפדינה, אבל מה שנותר עלום זה המכניזם, ממשיך הדס. השאלה, איך התפקוד של הגנים מוביל למחלה? למה למשל יש אנשים שמפתחים מחסור בויטמין מהר יותר מאחרים? ולמה יש כאלה שנפגעים יותר מהמחסור וכאלה שפחות? שאלות מסוג זה שופכות את האנקדוטה ההיסטורית הזאת לרלוונטית גם היום, ניצבות בלב המחקר של דס, שבוחנת את הקשר המשולש בין המזון שאנחנו אוכלים, ההתפתחות של המוח והמבנה הגנטי שלנו. דס עוסקת בנוטריגנומיקה, ענף מחקר שנמצא עדיין בחיתוליו, ומוקדש לפענוח הקשר שבין המזון שאנחנו אוכלים לבין ה-DNA האנושי. למה למשל יש אנשים שיכולים לאכול אוכל מעובד ועתיר סוכר בלי להשמין? איך זה שיש אנשים שצורכים מלח באופן חופשי ואין להם בעיית לחץ דם? מדוע יש אנשים שמשתכרים אחרי כוס יין אחת? למה חלקנו לא יכולים לסבול את טעמו המר של הקפה? מה גורם לרבים לסנוק כוסברה ולאחרים לאהוב ברוקולי? ואיך השאלות הללו קשורות לסיכוי שלנו ללקוט במחלות, מדמנציה דרך אפילפסיה ועד פרקינסון. הרעיון הוא שהאוכל לא רק מזין אותנו, אלא ממש מתקשר עם הגנים שלנו ומעביר להם מסרים. והדיאלוג הנסתר הזה משפיע על האופן שבו הגוף והמוח שלנו מתפקדים. כלומר, המזון שאנחנו אוכלים מושפע מהגנים שלנו ומשפיע על הגנים שלנו. החוקרים מנסים לפענח איך זה בדיוק קורה? המטרה של המעבדה שלי היא להבין איך המזון שאנחנו צורכים משפיע על המבנה הפיזיולוגי ועל האופן שבו הגנים שלנו באים לידי ביטוי, אומר דס. מה שאנחנו אוכלים הוא הרבה מעבר לדלק לגוף, כפי שאנחנו נוטים לחשוב לא פעם. המזון שלנו הוא גם ספק של מידע. המטרה שלי היא לזהות את המידע שמועבר באמצעות דיאטות שונות, לפענח את המשמעות של אותם מסרים ולהבין כיצד הם משפיעים על הפיזיולוגיה של המוח, על ההתנהגות שלנו ועל הסיכון שלנו ללקוט במחלות שונות. כדי להמחיש למה היא מתכוונת, דס מדמה את ההשפעה של הרגלי התזונה שלנו לנורות המכוונות לעבר עשרות אלפי הגנים בגופנו. תחשוב שהנורות מכוונות לעבר אותם תאים, היא אומרת. יש אדם אחד שבוחר ללחוץ על המתג ולהעיר אותם, ויש אדם אחר שמשאיר אותם בעלתה. באותו אופן, בחירת המזון שלנו יכולה להעיר או להכשיך גנים כאלה ואחרים, באופן שיגרום להם לבוא לידי ביטוי בצורה שונה. ההמחשה הברורה ביותר מגיעה דווקא מעולם הדבורים. מבחינה גנטית אין שום הבדל בין הדבורים הפועלות, הרגילות, לבין מלכת הדבורים, מסבירה דס. אבל בשעה שהדבורים הרגילות ניזונות מצוף ומאבקת פרחים, מלכת הדבורים מקבלת מראשית חייה מה שמכונה מזון מלאכות, מזון שמופרש על ידי דבורי דבש מבלוטות תת-לועיות. הפער הזה בין מה שהדבורים הפועלות צורכות לבין מזון המלאכות של מלכת הדבורים הופך אותן בפועל לשני זנים שונים של בעלי חיים. תוחלת החיים הממוצעת של הדבורים הפועלות היא כמה שבועות, ואילו מלכת הדבורים יכולה לחיות גם 5 שנים. כמובן שאצל בני אדם זה מורכב יותר, אבל גם אצלנו נסיבות החיים מובילות לפערים בין הגנטיקה שאיתה נולדנו לבין הביטוי שלה במשך החיים. אנחנו יודעים למשל שילדים שנולדים בחורף סובלים מסיכוי מוגבר לפתח סכיזופרניה בעתיד, אומרת דס. אנחנו אמנם עדיין לא יודעים מה הסיבה המדויקת לכך, אבל ככל הנראה מדובר בתנאים הסביבתיים שמשפיעים על הגנים שלהם, כמו מזג האוויר, אור היום והמזון השונה שאנשים צורכים בחורף. במילים אחרות, יש פער בין הגנים שאנחנו נולדים איתם לבין האופן שבו אותם גנים יבואו לידי ביטוי במהלך החיים שלנו. דס, בת 41, נולדה בצפון איטליה ועברה בגיל 18 לארצות הברית לצורך לימודי תואר ראשון בביולוגיה, כימיה ופילוסופיה בקליפורניה. משם המשיכה ללימודים מתקדמים בגנטיקה וביולוגיה באוניברסיטת קולומביה, לדוקטורט בביולוגיה ולפוסט-דוקטורט בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ניו יורק. כיום היא עומדת בראש המעבדה לחקר הנוטריגנומיקה של אוניברסיטת מישיגן באן ארבור ומרצה באוניברסיטה. את הרעיון אנחנו מקיימים בשיחת זום מביתה שבאיטליה, שם היא נמצאת בביקור מולדת. אחת הדוגמאות הטובות לקשר שבין תזונה לגנים ולפיזיולוגיה מגיעה מהאזור שממנו אני באה, אומרת דס, ומתארת מחלה בשם פלגרה, שתקפה לא מעט מתושבי האזור במחצית השנייה של המאה ה-18. המחלה, שהובילה בתחילה לדלקות עור, ובהמשך אף להתפרצות של דמנציה, נגרמה מסיבה פשוטה. האוכלוסייה המקומית לא ידעה איך לצרוך תירס. בניגוד לתושבי מרכז אמריקה, באיטליה לא ידעו שצריך לבשל את גרעיני התירס, כדי לאפשר ספיגה מיטבית של ויטמין B3 שהוא מכיל. התזונה הלקויה הובילה למחסור חמור בויטמין שגרר פגיעה קוגניטיבית. דוגמה נוספת מגיעה מיפן, שם החלו בערך באותה תקופה לנקות את האורז ולקלף את השכבה החיצונית שלו. הקילוף אומנם גרם לאורז להיראות יוקרתי יותר, אבל גם לאבד את הערך התזונתי העיקרי שלו, ויטמין B1. שהינו בעל חשיבות גבוהה לתפקוד תקין של המוח. B1 מסייע לפעילות המוליכים העצביים, באופן שמאפשר העברת מסרים ותקשורת בין אזורים שונים של המוח, מסבירה דס. המחסור בויטמין הוביל לפגיעה מוחית שהגיעה לעתים גם לניוון שרירים וקריסה. וכשם שמחסור בויטמין או מינרל כזה או אחר יכול לפגוע בתפקוד של המוח, ישנה גם התמונה ההפוכה, כפי שאפשר ללמוד מהמקרה של היוד. במשך שנים, מקור היוד העיקרי היה דרך צריכה של מאכלי ים ועצות, מסבירה דס, אבל היו לא מעט אנשים שלא הייתה להם גישה לאותם מאכלים, ולכן הם סבלו ממחסור ביוד. את ההשפעה של אותו מחסור הבינו רק בראשית המאה ה-20, בעקבות הוספת היוד למלח. ההנחה הרווחת היא שמרגע שאנשים החלו לצרוך מלח מואשר ביוד, הוא הפך לזמין להרבה יותר אנשים, וזה יכול להסביר את העלייה ברמת ה-IQ בקרב הציבור הרחב, החל מסביבות 1920. התעלומות ההיסטוריות הללו נפטרו כבר מזמן, והקשר בין מחסור בויטמינים לפגיעה מוחית ברור לכל. אך מה שדס מנסה לעשות זה לפענח איך בדיוק הקשר הזה פועל, איך הרגלי האכילה, התפתחות המוח והגנטיקה שלנו קשורים זה בזה. בעבר, כשהמחלות הללו היוו בעיה, לא היה לנו מושג בדבר הקשר בין המזון לבין ה-DNA שלנו, אומר דס. שלא לדבר על כך שלא ידענו שהאוכל משפיע על הגנים שלנו. גם היום יש מעט מאוד מעבדות בעולם שחוקרות את הקשר שבין אוכל, גנים והמוח, והמעבדה שלי היא אחת מהן. תזונאים, ביולוגים וחוקרי מוח פשוט לא מדברים מספיק זה עם זה. שאלה, אז איך בדיוק המזון מתקשר עם ה-DNA שלנו? אנשים למשל אוהבים לקשר באופן ישיר בין תזונה למחלות, אבל תזונה יכולה לגרום למחלות ויכולה שלא. כך לדוגמה, אוכל מעובד. אנחנו יודעים היום שאנשים שנושאים וריאנטים מסוימים של הגנים APO5 ו-MC4R מגיבים באופן שונה לאוכל מעובד. הם יותר פגיעים להשפעות השליליות שלו, לעומת אנשים שלא נושאים את אותם וריאנטים. מדובר בשילוב של המפה הגנטית שלנו והסביבה שבה אנחנו חיים, שמשפיעות יחד על הפיזיולוגיה ועל הבריאות שלנו. כפי שאתה יכול לשער, זה אתגר לא פשוט למפות את כל הגנים והווריאנטים לפי אופן האינטראקציה שלהם עם אוכל כזה או אחר. בסביבה של מזון מסוים, ממשיכה דס, הבדלים גנטיים יכולים לשנות את הפיזיולוגיה שלנו ואת הסיכון שלנו לחלות במחלות. דוגמה מצוינת לכך היא במקרה של אנשים שסובלים מצליאק. חלק מהאנשים נהיים חולים כשהם אוכלים גלוטן, כי הם נושאים וריאנט ספציפי של הגנים HLA, קו אמצעי DQA1, ו-HLA, קו אמצעי DQB1. הבעיה היא שאנחנו יודעים על מעט גנים מהסוג הזה שיש להם השפעה גדולה כל כך על מה אנחנו יכולים לאכול ומה לא. עם המחקר אנחנו ממשיכים לגלות עוד ועוד גנים כאלה. אחד המחקרים המעניינים שנערכו במעבדה של דס עסק באחד מאתגרי התזונה המרכזיים בעולם המערבי, צריכה מוגברת של סוכר. אלא שמה שעניין את דס לא היה הקשר של הסוכר לעלייה במשקל וסיכון לסוכרת, היא בחנה את הפגיעה האפשרית שנגרמת לתפקוד המוח, בדגש על הזיכרון. אנחנו יודעים בוודאות שיש קשר ישיר בין BMI גבוה לבין סיכון מוגבר לחלות באלצהיימר, פרקינסון ומחלות אחרות שנובעות מתהליך ההתנבנות של המוח, אומרת דס. אלא שאצל בני אדם קשה לבודד משתנה אחד ולדעת אם הפגיעה הקוגניטיבית נובעת כתוצאה ממסת הגוף או מכמות הסוכר בדם. אבל אצל זבובים כן אפשר לבודד משתנה אחד. במעבדה שלנו הצלחנו לבודד את המשתנים ולהוכיח, במקרה של זבובים, קשר ישיר בין כמות גדולה של סוכר לפגיעה בזיכרון. ולא רק שהממצאים הראו פגיעה בזיכרון, אלא שהתברר שהדבר נובע ממכניזם מולקולרי שמשתק את פעילותם של גנים מסוימים. איך בודקים זיכרון של זבוב? חשפנו את הזבובים לשני סוגים של מים, מים רגילים ומים מסוכרים, שהיה להם ריח שהזבוב יכול היה לזהות. זה לא שונה מהאופן שבו המוח שלי מגיב כשאני חולפת על פני בית הקפה האהוב עליי, שמיד מעורר גירוי חיובי במוח. באותו אופן, גם הזבובים ידעו לזהות את מקור הריח ולהימשך אליו, כי זה התקשר אצלם במוח עם המים המתוקים. אלא שאז התרחש תהליך איטי, שבו הזיקה בין הריח לטעם הלכה ופחתה עד שכמעט לא הייתה עוד רלוונטית. עם הזמן, ככל שהזבובים שתו יותר מים מתוקים, בלוטות הטעם שלהם הפסיקו להגיב לסוכר, אומר דס. המוח החל לשחרר פחות דופמין, ואותו זיכרון שקישר תחילה בין הריח לבין הסוכר הלך והתעמם. הרגישות של בלוטות הטעם פחתה, וזה נגרם כתוצאה משיתוק של גנים מסוימים. הפירוק של הסוכר מאיץ מכניזם מולקולרי שמשתק את הפעילות של אותם גנים. בלוטות הטעם בפה הן אלה שבאות ראשונות במגע עם האוכל. ברגע שאנחנו תואמים משהו מתוק, הבלוטות מעבירות מסרים למוח שיודע לשחרר דופמין שאמור לגרות אותנו לצרוך עוד מאותו אוכל. למה שהמוח יעודד אותנו לצריכה מוגברת של מאכל מזיק? ובכן, מה שחשוב למוח שלנו הוא לא רמת המתיקות ואחוז השומן, אלא כמה קלוריות יש באוכל. הסיבה לכך חוזרת אחורה, לתקופות בהיסטוריה שבהן אנשים מתו מרעב כתוצאה ממחסור בקלוריות זמינות. לכן המוח למד לפתח את אותה תגובה כימית חיובית שאמורה לעודד אותנו לצרוך כמה שיותר קלוריות. אותו דבר קורה עם המלח, שלאורך ההיסטוריה היה הרבה פחות זמין. המוח משחרר דופמין שנועד ליצור גירוי שמעודד אותנו לרצות מאכלים מלוכים. הבעיה היא שעם הזמן המוח מפתח אדישות כלפי המאכלים הללו. בניסויים שערכנו במעבדה ראינו שאחרי שבועיים שבהם אדם אוכל גלידה בכל יום, המוח מפסיק להגיב לגלידה באותו אופן. במילים אחרות, המוח משחרר פחות דופמין, תחושת הסיפוק פוחתת, ומה שרק לפני שבועיים היה מענג במתיקותו הופך לטפל באופן שגורם לנו לרצות משהו מתוק עוד יותר. אז למה בעצם יש אנשים שיותר נמשכים למזונות מתוקים מאשר אחרים? המחקר מצביע על כך שכמות הסוכר שאדם צורך תלויה בין השאר בגן GLUT2, שפעיל באזורים שונים במוח ומבסט את כמות האוכל שאנחנו אוכלים, אומר פרופסור אחמד אל-סואמי, ראש המחלקה ללימודי מדע המזון וחקר נוטריגנומיקה באוניברסיטת טורונטו. רבע מהאוכלוסייה הכללית נושאת וריאנטים ספציפיים של הגן, שגורמים להעדפה גדולה יותר למאכלים ולמשקאות ממותקים. כך גם במקרה של המלח, שנחשב לאחד מאויבי הציבור התזונתיים. לא כולם מגיבים באופן דומה להשפעות של המלח, אומר אלסואמי. המחקרים מצביעים על כך שההשפעה של המלח משתנה בהתאם לשאלה אם אדם נושא וריאנט מסוים של הגן ACE, שאחראי על ויסות התגובה של מחזור הדם שלנו לסודיום. אנחנו יודעים היום שאנשים שנושאים וריאנט מסוים של אותו גן נמצאים בסיכון מופחת לסבול מלחץ דם גבוה כתוצאה ממלח, לעומת אנשים עם וריאנטים אחרים. מה כל זה אומר? האם קרב היום שבו נקבל דיאטה בהתאמה אישית לפי המבנה הגנטי המשתנה של כל אחד ואחת? זו בהחלט השאיפה של חלק מהחוקרים. המטרה שלנו היא לעזור לאנשים למקסם את הפוטנציאל הגנטי ואת הבריאות שלהם על ידי תוכנית תזונה אישית, אומר אלסואמי, שעומד גם מאחורי חברת הסטארט-אפ Nutrigenomics, שהוקמה לפני 10 שנים בחסות האוניברסיטה. אנחנו מנסים לגלות כיצד וריאנטים שונים של הגנים מעצבים את התגובה למאכלים שונים באופן שיכול להשפיע על בעיות במערכת העיכול, מחלות לב, פוריות והישגים אתלטיים של ספורטאים. על סמך בדיקה גנטית, למשל, אנחנו כבר יודעים לומר למי יש סיכון לסבול ממחסור בוויטמין C או D ולמי לא, אומר אלסואמי. יכולים להיות שני אנשים שצורכים את אותה כמות ויטמין C, אבל בגלל המבנה הגנטי השונה, אחד מהם יסבול ממחסור ואחר לא. 20% מתושבי אירופה ו-50% מתושבי מזרח אסיה נושאים גרסה של גן שמגבירה דרמטית את הסיכון לסבול ממחסור בויטמין C. זה אומר שהם סובלים מנטייה מולדת למחסור בויטמין, וזה לא משנה כמה תפוזים הם יאכלו. אחת הדוגמאות שמספק אלסואמי נוגעת לקפה, שכל העת מתפרסמים מחקרים שונים לגבי הרגלי הצריכה המומלצים שלו. ההמלצה הרווחת היא לא לשתות יותר מ-4 כוסות קפה, 400 מיליגרם של קופאין ביום, הוא אומר, אלא שמחקר שערכנו הצביע על כך שההשפעה של הקופאין על הגוף שלנו נובעת כמעט כולה מהגן CYP1A2 ומהגרסה השונה לאותו גן שיש לכל אחד. אנשים שיש להם גרסה אחת של הגן, כזאת שמאפשרת פירוק מהיר של קופאין בדם, לא רק שיכולים לשתות 3 כוסות קפה ביום, אלא שזה אף מומלץ. מנגד, אנשים שיש להם את הגרסה השנייה, שמפרקת קופאין לאט, לא צריכים לשתות יותר מ2 כוסות ביום, ואפילו עדיף שימנעו גם מכוס אחת. זה עלול להגביר את הסיכון שלהם לסבול ממחלות לב וכליות. לפי אלסואמי, למחצית מהאוכלוסייה יש את הגרסה האיטית של הגן. זה אומר שאם אותם אנשים יקשיבו להמלצות הכלליות לגבי צריכת קפה, הם יגבירו את הסיכון שלהם ללקוט בהתקף לב, סוכרת ומחלת כליות. מתברר שהבדלים גנטיים עשויים גם להשפיע בכלל על המוטיבציה שלנו לשתות קפה מלכתחילה. אני למשל מתה על הטעם המר של הקפה ושל שוקולד מריר, אומרת פרופסור קרי קרייצר, מומחית למדעי התזונה מאוניברסיטת דרום קליפורניה, המתמחה בנוטריגנומיקה. אבל יש אנשים אחרים שנושאים וריאנט ספציפי של הגן TAS2R, והם לא מסוגלים לשתות קפה מפני שהוא מר מדי לטעמם. אחד הדברים שהמחקר בוחן כעת הוא אם יש קשר בין השמנת יתר לבין אנשים שנושאים את אותו וריאנט שלא מאפשר להם לצרוך מאכלים מרים. לדברי קרייצר, הבנה נכונה של ההשפעה שיש לגן הזה על בלוטות הטעם שלנו יכולה להסביר למשל למה יש ילדים קטנים שאוכלים ברוקולי, לעומת זאת ילדים אחרים שלא מסוגלים להכניס אותו לפה. באותה מידה היא מספרת, המחקר כבר יודע להסביר מהן הסיבות הגנטיות שגורמות לכך שיש אנשים שרגישים יותר לצריכה של משקאות אלכוהוליים, ולמה יש אנשים שהטעם של כוסברה מזכיר להם טעם של סבון. גם אלסואמי מספק דוגמה נוספת, הפעם כזו שחורגת מעולם המזון. הגישה שלך כלפי אימון גופני וההשפעה שיש לאימון על מצב הרוח שלך מושפעת גם היא מהגנים, הוא טוען. הוא שם את האחריות על הגן BDNF. אנשים שנושאים וריאנט מסוים של אותו גן הם בעלי סבירות גבוהה יותר לחוות מצב רוח חיובי והנאה כתוצאה מאימון. לא זו בלבד, אלא שאותם אנשים אף מפרשים את רמת המאמץ שלהם בזמן האימון כנמוכה יותר בהשוואה למי שנושאים וריאנט אחר של אותו גן. בדומה לחברה של אלסואמי, הוקמו בשנים האחרונות לא מעט חברות מסחריות שרוכבות על הגל החדש ומציעות דיאטה בהתאמה אישית לפי המבנה הגנטי הייחודי של כל אחד ואחת. התחום מגלגל מיליונים וחלק מהחוקרים נותרים מעט חשדנים לגביו. אני אוהבת את הרעיון של דיאטה המבוססת על DNA, אומרת דוקטור דאס, כי אני חושבת שהקשר בין אוכל לגנים מרתק מבחינה מדעית, והוא גם המפתח להבנת מורכבות תהליכים ביולוגיים כמו הזדקנות ומחלות שונות. אבל יש כאן אבל. למעט מקרים נקודתיים, כמו במקרה של מחלת הצליאק, אין לנו ודאות מדעית לאופן שבו וריאנט מסוים גורם לתופעות ביולוגיות מורכבות, כמו מחלת הסרטן או הזדקנות. לא פעם, ההמלצות הללו הן כמו הורוסקופ יומי, הן אומרות לך שאתה צריך להתאמן ולאכול אוכל טרי, מה שאנחנו יודעים שהוא טוב לבריאות. החלום הגדול שלי, אומרת קרייצר, הוא שבדיוק כמו שיש לך ערכות מדידה ביתיות ללחץ דם ולרמת סוכר, כך בעוד 10 שנים אנשים יוכלו לרכוש ערכות מדידה אישיות, שיגידו להם אם יש להם מחסור בויטמין כזה או אחר. אנחנו עדיין לא שם ויש לנו עוד לא מעט עבודה לעשות, אבל מי יודע, אולי בעוד 10 שנים אוכל להסתובב עם מד שיגיד לי אם אני צריכה לשתות עוד מצטפוזים או לא. וייתכן שאפשר לחשוב על חזון אפילו יותר מרחיק לכת. האם ייתכן שבאמצעות שינוי בהרגלי התזונה נוכל להשפיע על האופן שבו חלק מהגנים שלנו באים לידי ביטוי, כך שנוכל אפילו להשפיע על המאפיינים החיצוניים שלנו? אנחנו עדיין לא שם, לפחות לא עכשיו, משיב אלסואמי. מצד שני, ניסוי שערכנו הוכיח שניתן לשנות את צבע הפרווה של עכבר באמצעות שינוי בהרגלי התזונה שלו. מה שאומר שזה לא בלתי אפשרי. לאכול בשביל הגנים. כתבתו של צח יוקד. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.